אתמול ליווינו למנוחת עולמים את אמו של חברנו רבי משה רימי, הגברת רבקה עליה השלום. ואחרי הלוויה באו ושאלו שאלות. אמנם לא אני ניהלתי את הלוויה, אלא הרב אמר הדעתרה, הוא ניהל את הלוויה, אבל הלוויה יצאה מבית הקברות עצמו אל הקבר, והוא התחיל ישר בהיתר, ולאחר מכן הובילו את המיטה אל הקבר, וליד הקבר הוא אמר את צידוק הדין, ולאחר מכן ביקש ממני לומר את ההשכבה, ויצאנו לרחבה ואמר את הקדיש בדברי הניחומים. ואז מטבע הדברים שאלו, איפה ההספדים? איך זה שכל הלוויה כל כך קצרה, בלי מה שרגילים ללוות ללכת וכל כיוצא בזה? ובכן, באמת זו הזדמנות להסביר לדור הצעיר את ההלכה ואת המנהג, ומה שמצוי עתה ומה שרצוי לעשות במציאות הזו שמתרגשת עלינו. באמת כבוד גדול הוא ללוות את הנפטרים, וזוהי גמילות חסדים של אמת עם החיים ועם הנפטרים. גם מצווה גדולה היא להספיד את הנפטרים, בין אם מדובר בנשים, בין אם מדובר באנשים. עד כדי כך שבהספדם של הנשים, ובעיקר הנשים הנשואות, הדבר מעוגן בדיני אישות שיש חובה על הבעל לממן, אם יש צורך, תשלום למקוננות כדי לקונן ולהספיד את הנפטרת. זוהי הלכה התלמודית, זוהי הלכה שנפסקה ברמב"ם בדיני אישות, בדיני נשים, ונפסקה באבן העזר. ולמרות כל הדברים האלה, בכל זאת הדין של ליווי הנפטר הזכר שונה מהדין של ליווי הנפטרת הנקבה אל הקבר. ובמה הדבר משתנה? שאצל הזכר בליוויו מביתו לבית קברו מספידים אותו ומניחים את המיטה ברחוב מדי פעם בפעם לצורך הספדים. ואילו הנפטרת מביתה לבית קברה בדומיה בלי שום הספד, וההלכה היא שאין מעמידים את מיטת האישה ברחוב. רבנו אומר בפרק 12 מהלכות אבל, הלכה חמישית, כדרך שעושים מעמד ומושב לאנשים במקום שנהגו, כך עושים לנשים, ומספידים את הנשים כאנשים בכל מקום. אבל אין מניחים מיטת האישה ברחוב לעולם, שזה גנאי לאישה אלא סמוך למיטתה קבורתה. באמת דברים אלו של הרמב״ם, מרן השולחן ערוך הביא ביורה דעה סימן שין דלת מם סעיפים א' ב' לגבי חובת ההספד של אנשים כאנשים, ולגבי שאין מעמידים אין מניחים מיטת האישה ברחוב, הביא את זה בסימן שין ה'. אלא מה, שכאן נבוכו המפרשים, איך אפשר מצד אחד לומר שעושים מעמד ומושב לאנשים במקום שנהגו כך עושים לנשים, מספידים את הנשים כאנשים בכל מקום, ומצד שני נאמר אין מניחים מיטת האישה ברחוב לעולם? הרי מעשים שבכל יום שאנחנו נוהגים ללוות את הנפטר ומעמידים את המיטה ברחוב מדי פעם פעם, הן לפי מנהגים מסוימים כדי לקיים מעמדות ומושבות, והן כדי להספיד מדי פעם בפעם. ואם אנחנו יוצרים משוואה שאותה חובה קיימת גם כלפי אישה, אז מה זה נקרא שאין מניחים את מיטת האישה ברחוב לעולם? על כורחנו שהמעמדות ומושבות וההספדים האמורים כאן אינם מכוונים לפני הקבורה, אלא לאחר הקבורה היה להם מנהג של מעמדות ומושבות, ואז ורק אז דין האישה שווה לדין האיש. אבל לפני הקבורה יש מדרש חז"ל אשר מדייק מלשון הפסוק ותמות שם מרים ותיקבר שם, ודרשו חכמים סמוך למיטתה קבורתה, ואין מניחין את מיטת האישה ברחוב, כלומר מעט מיטתה מה מטהרים אותה כדת וכדין, נשים מטהרות אותה, מנקות אותה ועושות לה את התחריכים, אבל מאז מלווים אותה בדומיה מביתה לבית קברה בדומיה. אין הספדים, אין מעמדות ומושבות לפני כן, אבל לאחר מכן מצווה גדולה מאוד מאוד להביא מקוננות בשביל לקונן, לבכות, להרבות בבכייה, רבנים גדולים מספידים אותה במידה והיא ראויה לכך, כמו האיש לכל דבר בעיקר. ובאמת כך היה המנהג בתימן, מורי מאיר, ומה שכתב אבל אין מניחין את מיטת האישה ברחוב, וכך נהגו בתימן המעתירה, אף על פי שהניחו את המיטה לשעה קלה בשעה שאומרים מה שקוראים היתר, כי זה מנהג מאוחר לומר היתר, אז מורי כאילו מתנצל על כך שמעמידים את המיטה לשעה קלה לומר את היתר. לא הניחו שום מיטה ברחוב להספידה לחלוטין, אבל מה שקורה שחלו שינויים בעניין זה, כיוון שראו בדברי הרמב״ם ובדברי שולחן ערוך כשם שמספידים את האיש כך מספידים את האישה, אז היו כאלה שמספידים את האישה ליד פתח ביתה, ואחר מכן הם מניחים את מיטת האישה ברחוב. אבל יש כאלה שכאמור לא דייקו, כמו אצל מרים סמוך למיטתה קבורתה, והספדים רק לאחר מכן. כאן המקום להעיר מספר הערות, בגלל שדינים ומנהגים מתערבבים כאחד. יש נוהגים שבזמן שמלווים את הנפטר הזכר אומרים אוהו וירחמה, כי כיוון שהגבר להבדיל מן האישה הוא יצרי, אצלו יצר רע עובד בקבלנות, לכן מתפלים לשם שירחם עליו בדינו. ולפי המקובלים, כיוון שהגבר יש בו בחייו ראה ברוריו קרי, אז ואלה לפי הקבלה הם רוחות משוטטות שיכולות להזיק לבנים שנולדו ומלווים את אביהם. אז לכן עושים לו שבע הקפות בבית הקברות לנפטר ומתפללים על על הנפטר. אבל האישה שאיננה יצרית, על כל פנים לא בדרגה של האיש, ואין לה גדר של הוצאת קרי, אין את שבע ההקפות, עליבד לכולם אין. נהגו גם מסיבה זו שמשעה שעשו כבר את השבע ההקפות ומלווים את הנפטר לקברו, לומר ולבני הפילגשים, גם זה מנהג מאוחר, שוב בגלל העניין הזה של רוחות רעות שעלולות להזיק את הבנים של הנפטר. אבל בקדומות אצלנו לא נהגו לומר לבני הפילגשים לגבר, אבל אצל הגברת בוודאי שלא, כי אין אצל כל הטעמים האלה. נהגו ליד הקבר לומר צידוק הדין. אז אצל הגבר יש כמה וכמה בתים, וחלק מהם רחמנע עליו. שוב אנו חוזרים חזרה לדין המרחף על הנפטר הזכר, לכן אומרים רחמנע עליו. אצל האישה לא אומרים, כי איננה מחוזקת כיצרית שצריך כל כך הרבה להתפלל שתזכה בדינה. וכן כתוצאה מהעניין הקבלי הזה של הרוחות הרעות שמלוות הנפטר, היו כאלה שכבר אוסרים על הבנים ללוות את אביהם עד לבית הקברות. אבל אצלנו נהגו שהבנים מלווים את אביהם עד אל הקבר. אבל אתם רואים שהרבה הרבה מנהגים שהתפתחו באו כתוצאה מאותם רעיונות שנמצאים בקבלה. אמרנו שאצלנו לגבי הזכר אומרים בדרך אוהו ורחמו בורך רחמו, הכל שיזכה בדין. אצל עדות אחרות שלא הכירו דברים כאלה, אז יש מהם שנוהגים לומר ויהי נועם, שזה שיר של פגעים, כדי למנוע שוב מאותם מזיקים לפגוע, אז אומרים ויהי נועם. אבל אצל האישה לא שייך להגיד ויהי נועם. אז מה עשו? המציאו לומר שיר השירים בין לאיש בין לאישה. ויש כאלה שאומרים אשת חיל. אלה מנהגים, מנהגים על גבי מנהגים. אבל כאמור בדין המקורי אין את כל הדברים האלה, אלא בדומיה מלווים את הנפטרת עד אל הקבר, בלי שום אמירות מסוג כלשהו. וזה היה מנהג בתימן, ואנחנו כאן משתדלים גם כן כמה שאנחנו יכולים אצל התימניות לנהוג כן. אם כן איפה? זה שיצאו מבית הקברות ולא מן הבית, זה היה לטובה. א', זו הייתה הוראה שלי, כי אביו של חברנו רבי משה, שהוא רבי יוסף, שהוא תמיד חכמים צד עצמו, יש איש מופלג וחולה. הוא כבר בן 103, הוא חולה, והוריתי שלא ידעו אותו, כיוון שחלילה חלילה זה יכול לקרב את מיטתו. ואם כן, מה היה יותר טוב מאשר לצאת ישר מבית הקברות? בין כך היא לא נפטרה בבית, בין כך היא נפטרה בית חולים, אז למה להביא אותה לבית ומהבית לבית הקברות, כשבבית הוא נמצא שם ואי אפשר יהיה להסתיר? ולכן היה זה לטובה. שני, באמת מבית הקברות הרב הניג שבאמת מרגים שרק היתר בלי הספדים לשום דבר כפי מנהגנו. אבל מן הראוי לציין שצריך להרים את המיטה על הכתף, וזה לכבוד לנפטר או לנפטרת, ודין הנפטר והנפטרת בזה שווים, שמרימים את המיטה על הכתף. אצלנו הראש קדימה, אצל אחינו אשכנזים והספרדים הראש אחורה, אבל מרימים על הכתף. ורק כשמגיעים בקרבת הקבר אז מובילים את המיטה סמוך למותניים, בנסיעה סמוך למותניים ולא על הכתף. אצלנו, כשאני מנהל את הלוויות אצלנו ובקרב העדה התימנית, אז אני מורה ובא שכיוון שיצאו ישר במכונית מביתה לבית לבית הקברות, אז שמבית הקברות עד סמוך לקבר שיסעו את המיטה על הכתף לכבוד, לכבוד, ומתקרב אל הקבר אז יסעו את המיטה בידיים קרוב למותניים כמנהג. אבל אתמול לא נהגו כן, כי לא אני ניהלתי את הלוויה. אבל כאמור, זוהי נקודה מאוד מאוד חשובה. דבר נוסף, אצלנו הבנים המלווים את האבא או את האמא, הם אינם רק קוראים, אלא פושטים את השרבול של יד ימנית באופן כזה שמגלים את הכתף. הכתף נגלה, חשוף, זה נקרא חליצת כתף, ושמים את היד הימנית על הראש כל אורך הדרך בכל הלוויה עד בקבורה. אבל בזה אין הבדל בין לאבא בין לאמא, וכך נהגו בחזקיה המלך. המקרא מתאר כיצד הלכו עשרות אלפים חלוצי כתף עליו, ומנהג חליצת כתף כאמור שרד רק אצל יהודי תימן, אבל רק רבי משה אתמול חלץ את הכתף, כי הוא מכיר את הדבר הזה. אבל לא כולם היום מכירים, וגם כשהם מתוודעים זה מוזר להם וכו'. אבל כאמור ישר כוחו, הוא שמר על העניין הזה של חליצת כתף. דבר יפה שהיה הוא זה שבזמן שכבר נקברה ויצאנו לרחבה כדי לומר קדיש ועמדנו לנחם, הרב שניהל, הרב אביני שניהל את הלוויה, בדק את האבלים אם הם עם מנעלי אור או לא, וגילה שאחד הבנים עם מנעל אור, והורה לו לחלוץ את המנעל. תלמידי חכמים הם כבר דואגים מראש שהם הולכים עם מנעלי גומי ולא עם מנעלי אור, כי הם יודעים שמאז הקבורה כבר הם אסורים במנעלים. אבל אלה שלא יודעים, אז נוצר להם שוק, מה פתאום לחלוץ את המנעלים? אז הוא אמר, תחלוץ כעת ובחזור אתה רשאי לנעול, כי אין לך מנעלים אחרים, כדי שלא תנזק. ובבית חולצים מחדש את המנעלים. היום אין בעיה, היום יש מכוניות, עולה במכונית, את כבר מהמכונית אתה יכול לחלוץ את המנעלים. אבל הנה עוד פן מסוים שבא לידי ביטוי אתמול בלוויה. לסיכום, יוצא אפוא שבאמת חשוב מאוד מאוד לעמוד על כך לשימור המנהגים, לא בכפייה, כי הדברים רגישים מאוד מאוד, אלא בדרכי נועם. מי שמעוניין בבקשה, לא מעוניין ינהגו איך שהם רוצים, כי בזמן הפטירה יצר רע מרקד בגלל העניין של רגשות, וחמי מזג שמע מהרצות מסוגלים להגיב בצורה מאוד לא יפה כלפי הרב וכו', ואז נוצר חילול השם וחילול כבוד הנפטר וכו'. כיוצא בדבר, אצלנו לא נהגו שהנשים יוצאות ללוויה, ואתמול מסכנות הנשים, הרי לא, זה לא התחיל מהבית אלא בית הקברות, אז הם הגיעו לבית הקברות, אבל לפחות היו צריכות לשמור על מרחק. אז באמת באולם הם שמרו על מרחק, אבל כשהתקרבו לקבר כבר לא כולם שמרו על מרחק, וזה לא טוב, הדברים האלה משתכחים. אז גם כאן בדרך הנועם צריך להעיר, מה שניתן ניתן, מה שלא ניתן לא ניתן. וזוכר אני שבאחת הלוויות בירושלים הגענו, אז מורי זכרו לחיי עולם הבא עמד ליד הקבר של אישה ואמר את צידוק הדין. פתאום הסתערה בהסתערות רבתי אחת הבנות של המנוח, של המנוחה או של המנוח, אני כבר לא זוכר, הסתערה הסתערות, הייתה עם חולצה לא צנועה ועם מכנסיים לא צנועים, פלסה לה את הדרך, דחפה את הגברים, מה זה אבא שלי, זה אמא שלי, אני כבר לא זוכר מה התבטאה, אני רוצה להיות ליד הקבר, כי זה רגשות צערות. והיא כשהגיעה למורי לא יודעת מה זה מורי, לא מורי, יחפה אותה בצורה כזו והגיעה אלה זה. והדבר הנפלא שיכולת לראות אצל מורי, מי שהכיר אותו ברוב הוד וכבוד באצילות שלו, אז הוא לא יודע מה קורה כאן. אז ככה הוא מסתכל בצורה כזו, בהסתכלות סולידית מתבוננת, ככה חזר לפני העורף, המשיך את הצידוק הדין ולא יסף, אולי יסף כאילו כאילו איזה משהו נפל מן השמיים והמשיך הלאה, אבל לפני את העורף והמשיך את הצידוק הדין. ולמדנו שיש כבר גורמים צעירים היום שעליהם נאמר בגלל בורותם וסעירים ירק קידושם, מראים בישים מזיקים מסכנים ולא דעף. אבל מן הרגע שיש מישהו שיסביר מה שניתן לשמור, זה דבר הכי טוב. רבי חנניה בן עקיבא שמור.